רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
קיבלתי שאלה מליעד. מה זאת אהבה? ובכן, baby don't hurt me. Don't hurt me. No more. זאת התשובה, אנחנו תכף נתחיל.
היי, זה עידן, מה עושים רפואה? אם הייתי שואל אתכם מה הקשר בין צ'לנית מפורסמת, משורר קטלני, דאג סלמון ושני נוירולוגים צרפתים, בטח הייתם חושבים שאיבדתי את זה. למעשה, קיים קשר, ותוכלו למצוא אותו בשני פרקים על טרשת נפוצה, המוגשים כשירות לציבור על ידי חברת מרק. על טרשת נפוצה, שני פרקים בפיד של עושים רפואה.
היי, זה רן. אני מזמין אתכם להצטרף להקלטה חיה של פרק של עושים היסטוריה על הבמה בפאב הקנטה ב-23 באפריל בשעה 7:30 בערב. נושא הפרק, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך זה שבכל פעם שהקימאים מנסים להפוך את האופיום למשכך כאבים בטוח לשימוש, הם מצליחים ליצור סם הרבה יותר ממכר ומסוכן ממקודם. עושים היסטוריה על הבמה. לרכישת כרטיסים, חפשו את הבאנר באתר הבית, ranlevi.com.
שלום, אני דורון פישלר, ואתם מאזינים לתשובה. יש שאלות שאני מקבל שחוזרות על עצמם. למשל, קיבלתי שאלה מיאיר שאומרת, האם יש מקומות בכדור הארץ שרגל אדם לא דרכה בהם? שזאת שאלה מעניינת. זיו, לעומת זאת, שלח את השאלה, האם יש מקום ביבשה שאף אדם לא היה בו מעולם? ודניאל שאל, האם יש מקום בעולם שלא דרכה בו רגל אדם אף פעם? כלומר, אפשר להגיע למסקנה שזאת אחת מהשאלות האלה שמטרידות הרבה אנשים, אם יש מקום בעולם שאף אחד לא הגיע אליו, ואני אוסיף, אם יש מקום כזה, איך מגיעים לשם? כי אני חושב שחלק מהסיבה שהשאלה הזאת מעניינת את האנשים, זה הרצון להיות הראשונים שהגיעו לאיזשהו מקום. כי להיות ראשון זה מגניב, אנשים רוצים להיות ראשונים. הנה שאלה, איך קוראים לאדם הראשון שנחת על הירח? יפה, כולכם ידעתם, ניל ארמסטרונג. קול. הנה עוד שאלה. איך קוראים לאדם השלישי שנחת על הירח? התשובה אגב היא פיט קונארד, ויש סיכוי טוב שזאת הפעם הראשונה ששמעתם את השם שלו בכלל. האיש השלישי לא מעניין אף אחד. מעניין אנשים להיות הראשון שהגיע לאיזשהו מקום. את הראשון זוכרים. אנשים פעם יצאו למסעות כדי לגלות מקומות חדשים, כדי להיות הראשונים באיזשהו מקום. על קולומבוס וכל מגלי אמריקה האחרים, כבר דיברתי הרבה, אבל היו גם קפטן קוק ואמונסן ולואיס וקלארק והמון אנשים אחרים שיצאו למקומות לא ממופים כדי לנסות למצוא שם דברים חדשים. זה היה מסוכן. זה בטח היה מפחיז, אבל זה כל כך מלהיב, הרעיון שאתם מוצאים אי שאף אחד לא ידע שהוא שם עד עכשיו. אתם משנים את המפה של העולם. אתם רואים משהו שאף בן אדם לא ראה לפניכם. זה נשמע נורא מגניב. וזה בחיים לא יקרה לכם. כי היום יש גוגל ארף. יש צילומי לוויין. אם חלמתם לגלות יבשת חדשה, אז מצטער, אבל איחרתם. אני די בטוח שאנחנו כבר מכירים את כל היבשות בכדור הארץ. וגם את כל האיים. מצאו כבר את כולם. מה לעשות? ועדיין, אנשים נורא רוצים להיות הראשונים במשהו, גם אם היום מה שנשאר להם זה להגיב לסרטונים ביוטיוב ב-אני ראשון. זו תגובה הכי חסרת ערך בעולם, ועדיין, אנשים כותבים את זה כל הזמן. זה נורא חשוב להם להיות ראשונים. אז, הנה השאלה. האם נשאר איזשהו מקום שבו עדיין תוכלו להיות ראשונים? מקום שבו אף אחד לא דרך לפניכם. התשובה היא קלה. כן, החלל. נכון לרגע הקלטת הפרק הזה, אף אדם עוד לא דרך על מאדים. אף אחד גם עוד לא נחת על נוגה. היו כמה רובוטים אמנם שנחתו במקומות האלה, אבל אף רובוט אפילו עדיין לא צילם את פני השטח של טיטן, הירח של צדק, או פלוטו, או המון גופים אחרים במערכת השמש, שלא להזכיר מערכות שמש אחרות. מכל המקומות ביקום שהם לא כדור הארץ, רק על הירח נחתו כמה אנשים, פיט קונארד למשל, אבל אפילו הם לא עשו שם סיור מקיף, הם נחתו ואז הם הלכו, הם לא ראו את כל הירח. על רוב הירח עדיין אף אחד לא היה. החלל מלא, מלא, במקומות שרק מחכים שיגלו אותם, וימשיכו לחכות עוד הרבה מאוד זמן, כי כרגע אין שום תוכניות מיוחדות להטיס בני אדם למקומות רחוקים יותר ממאדים לכל היותר, או מושג איך להביא אותם לשם. אז זה כנראה לא יקרה בקרוב. אז מה אם נעזוב את החלל, ונקביל את השאלה הזאת רק לכוכב הלכת שלנו? האם יש, על כדור הארץ, מקומות שאף אחד לא היה בהם? שוב, התשובה היא קלה, ברור שכן. הים. רוב כדור הארץ הוא ים, אוקיינוסים. יש הרבה מאוד ים, ואפשר להגיד שברובו, בתוך הים, לא על פני הים, אף אחד לא היה אף פעם. זה נכון שזה לא לגמרי לא ממופה, כי לוויינים יכולים למפות את האוקיינוס ברמה כללית. וזה נכון שיש צוללות, ויש משימות מחקר. ובהקשר הזה אוהבים תמיד לציין שקע מריאנה, הנקודה הכי עמוקה באוקיינוס, אבל האמת שדווקא שם אנשים כבר היו. דווקא בגלל שזה המקום הכי עמוק בעולם, אנשים מנסים לכבוש אותו, ועד היום היו שם שלושה אנשים. אחד מהם היה ג'יימס קמרון, הבמאי של אבטאר, שכשהוא לא עושה סרטים הוא צולל מאוד עמוק, מתברר. אבל שוב, אם היינו בנקודה אחת במקום הכי עמוק באוקיינוס, זה לא אומר שהיינו בכל האוקיינוס. יש המון, המון, המון ים, ויש מעט מאוד יחסית צוללות. ברוב הענק של מעמקי האוקיינוס, אף אדם לא ביקר אף פעם. ומן הסתם יש עוד המון תופעות מעניינות וזנים של דגים ויצורים תת-מימיים וזרים שאף אחד עוד אף פעם לא ראה. ועדיין, הים זה קצת כמו החלל, זה כאילו עולם אחר לגמרי. מה אם נגביל את השאלה עוד יותר? כמו שסיב שאל, האם יש מקום על כדור הארץ, ביבשה, שאף אחד עוד לא היה בו אף פעם? התשובה היא כן. סליחה על ההתפלספות, אבל כששואלים אם יש מקום שלא היו בו, למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים מקום? כמה גדול צריך להיות שטח כדי לחשב למקום? גודל של מדינה? של עיר? מטר מרובע? כי אם זאת התשובה, אז בטח יש הרבה מקומות שאף אחד לא דרך בהם. כשאתם מסתובבים בעיר, אתם יכולים להיות בטוחים שבכל מקום שאתם דורכים, מישהו דרך לפניכם. אבל אם, נגיד, תצאו לשטח במדבר, לא על שביל ישראל, כן? תרדו ממסלולי הטיול הרגילים, תתקדמו עוד איזה קילומטר קדימה, יש סיכוי שבנקודה המדויקת שבה אתם עומדים עכשיו, אף אחד מעולם לא עמד לפניכם. אבל, קודם כל, אין שום דרך לדעת אם זה באמת נכון, אם מישהו דרך שם אי פעם או לא. וגם אם כן, זה לא ממש נותן את חדוות הגילוי. זאת לא ארץ לא ידועה. זה לא שאתם תוקעים שם דגל וקוראים למקום על שמכם. כלומר, אתם אולי לא. אני כן. אני הייתי בטיול ואני הכרזתי על שטח של מטר על מטר אי שם בנגב המערבי כעל צ'וביסטן, שהיא כמובן מחוז עצמאי סמי-אוטונומי של מדינת פישלנד, שתבטיח ביטחון וחוסן כלכלי לכל אזרחי השטח שכוללים, נכון, למתי שהייתי שם שלוש נמלים וחיפושית. עכשיו, אפילו אם היה סימן לכל מקום שאדם כלשהו עבר בו אי פעם, אם הייתם מחפשים שטח שאף אחד אף פעם לא היה בו, בארץ סביר שזה היה שטח קטן מאוד, וגם הוא בטח היה נמצא בתוך שטח אש של צהל או משהו. כמה שתתרחקו למקום יותר מרוחק ונטוש, פחות צפוף, ככה תמצאו שטחים יותר גדולים שיש בהם פחות אנשים. רצוי שתגיעו למקומות לא נעימים, כי איפה שנעים אנשים גרים, אבל במקומות שבהם חם מדי או קר מדי יש מעט מאוד אנשים. ועל מפת העולם זה אולי נראה כאילו, אתם יודעים, כל העולם תפוס. כל מקום הוא מדינה כלשהי, אז כבר יש שם אנשים. אבל אם מסתכלים יותר מקרוב, מגלים שהרבה משטחי היבשה על כדור הארץ הם בעצם כמעט ריקים. קחו את קנדה למשל. קנדה היא מדינה גדולה, גרים שם 37 מיליון איש, אז היא בהחלט לא ריקה. ועל המפה היא תופסת שטח עצום, חלק גדול מצפון אמריקה. אבל האמת שהרוב המוחלט של האנשים בקנדה חיים צמוד לגבול הדרומי שלה. ברגע שמתקדמים צפונה, אתם מגלים מקומות שהם למעשה ריקים מבני אדם. אחת מהטריטוריות בקנדה היא נונבוט, זאת שנמצאת באמצע של המדינה בין שני האוקיינוסים בצד הצפוני. נונבוט הוא שטח ענק. זה שטח בגודל של 2 מיליון קילומטר מרובע, שבו חיים בסך הכל 36,000 איש. מה זה אומר? זה שטח בגודל של צרפת, וספרד, וגרמניה, ובריטניה, ואיטליה, ביחד, שבו חיים אותו מספר האנשים כמו באור יהודה. האוכלוסייה של אור יהודה מפוזרת על פני שטח של 5 מדינות. אפשר להגיד שבקירוב טוב, אין שם אנשים בכלל. אז די סביר שבתוך כל התחום העצום הזה יש שטחים די גדולים, לא מטר על מטר, אלא שטחים רציניים שבהם אף אדם לא דרך אף פעם. אותו הדבר נכון לגבי רוסיה למשל, גם היא מדינה ענקית שיש בה המון אנשים, אבל תכלס כמעט כל האנשים שם מרוכזים בחלק אחד של המדינה, החלק המערבי שלה, וכל השאר סיביר, שטח ענק שבו יש מעט מאוד אנשים ויש שם שטחים עצומים שבהם פשוט אין אף אחד. או קחו את יערות הגשם בברזיל, גם הם שטח גדול מאוד שאנחנו יודעים שהם שם, כן, לא צריך לגלות את יערות הגשם, אבל מבחינת החקר של מה שיש בפנים, יש הרבה מקומות שבאמת לא הגיעו אליהם, עד כדי כך שיש שם עשרות שבטים מבודדים שמנותקים מהעולם. כלומר, יש אנשים היום שחיים כמו שאנשים חיו לפני מאות או אלפי שנים, גרים בבקתות וצדים בחץ וקשת, ובחיים לא ראו טלפון סלולרי או, אתם יודעים, פיצה. אז זה כמובן לא נכון שאף אדם לא היה שם, האנשים האלה היו שם, אבל זה מראה שיש עוד מה לגלות, יש עדיין מקומות מנותקים לגמרי מיתר התרבות האנושית. כמובן, אם אתם מחפשים מקום על היבשה עם הכי מעט אנשים, המקום המתבקש להגיע אליו הוא, כמובן, אנטארקטיק. יבשת שלמה, שבה מספר תושבים, הוא אפס. יש אנשים באנטארקטיקה, חוקרים ומבקרים, אבל אין שם תושבי קבע בכלל. אין אף אדם שהבית שלו זה באנטארקטיקה. ומספר האנשים בכל היבשת הזאת אף פעם לא עולה על משהו כמו 5,000. עכשיו, גילו כבר את אנטארקטיקה. זה לא שאף אחד לא היה שם אף פעם, אבל זאת יבשת. אם אתם מתייחסים לכל היבשת כאל מקום אחד, אז אתם יכולים לפסול את אנטארקטיקה בתור כבר גילו אותה. אבל יבשת זה דבר גדול. יבשת כוללת הרבה מקומות. אם הייתם פעם בנהריה, זה לא אומר שראיתם את כל אסיה, נכון? ובאנטארקטיקה יש שטחים בגודל של מדינות שלמות שאף בן אדם אף פעם לא היה בהם. פינגווינים כן, אבל אף בן אדם לא דרך שם עדיין. אז אם אתם רוצים להיות במקום שאף אחד אחר לא היה בו, דרום, זה הכיוון. אם גם זה לא מספיק, אתם רוצים מקום אחד, נקודה מוגדרת, שיהיה כתוב באיזה מקום מי הראשון שהגיע לשם. אתם. בשביל זה תצטרכו כנראה לטפס על הר. אלה המקומות הכי מוגדרים, פסגות של הרים. אתם יכולים למצוא בערך, באנציקלופדיה של ההר, מי היה הראשון שכבש אותו. מי היה הראשון שהגיע למעלה. האברסט הוא כידוע, ההר הכי גבוה בעולם. הראשונים שהגיעו לפסגה שלו היו טנזינג נורגי ואדמונד הילרי. זה היה לא כל כך מזמן, ב-1953. אבל מאז היו שם הרבה אנשים. זה עדיין לא קל להגיע לשם, ולא כולם מצליחים. אנשים מתו בניסיון להגיע לפסגת ההר. הרבה אנשים, כל שנה אנשים מתים בניסיון להגיע לפסגת האברסט. ובכל זאת, יותר מ-5,000 אנשים כבר היו על פסגת האברסט. בעצם אחת הבעיות שמתמודדים איתם שם בשנים האחרונות, זה שיותר מדי צפוף בדרך לאברסט. יש פקקי תנועה של משלחות. ההר השני הכי גבוה בעולם הוא K2, גם הוא בהימלאיה, ושם היו פחות מ-400 איש. כי הוא אומנם קצת פחות גבוה מהאברסט, אבל הוא פחות נגיש, וחוץ מזה הוא לא מספר אחת בעולם, אז הוא פחות סלבריטי. ויש עוד הרבה הרים אחרים שאליהם הגיעו הרבה פחות אנשים, יש הרבה כאלה שהגיעו אליהם אנשים בודדים. למה? גם כי הם פחות מפורסמים וכולם רוצים להיות נגיש. עם סלב, עם ההר הכי גבוה בעולם. וחוץ מזה, זה שההר הוא הכי גבוה, זה לא אומר שהוא ההר שהכי קשה לטפס עליו. הקושי של הטיפוס תלוי בהרבה דברים, לא רק בגובה. אז אם אתם רוצים שהשם שלכם יחקק באיזשהו נצח, בתור הראשונים שהגיעו לאיזשהו מקום, דרך טובה לעשות את זה, למצוא הר שאף אחד לא טיפס עליו עדיין, ולטפס עליו. אז את האברסט כבר תפסו לכם, וקייטו גם הגיעו לפניכם, וגם ההר השלישי הכי גבוה בעולם, אוקיי, מה ההר הכי גבוה בעולם שאף אחד לא הגיע לפסגה שלו אף פעם? יש לזה תשובה. גנקר פואנסום. גנקר פואנסום הוא הר בגובה של 7,570 מטר. זה בהחלט הרבה. ברשימת הערים הכי גבוהים בעולם הוא מדורג במקום ה-40. גם הוא בהימלאיה. הוא נמצא בבוטן, מדינה קטנה ליד נפאל, על הגבול עם טיבט, ואף אחד אף פעם לא הגיע לפסגה שלו. וזה לא כי מאוד קשה לטפס על ההר הזה, זה כי זה לא חוקי. פסגות הערים הגבוהים בבוטן נחשבות לקדושות, כי לפי המסורת המקומית זה המקום שבו גורים אלי ההר. ולדרוך עליהם זה חוסר כבוד למסורת, לכן בוטן העביר החוק שאסור לטפס על הערים האלה. ולכן אף אחד לא הגיע לפסגה של ההר הזה. היו כמה שהגיעו קרוב, הייתה משלחת שטיפסה מהצד השני של ההר, שנמצא בטיבט, שם אין חוקים כאלה, והיא הגיעה לפסגה משנית של ההר הזה, שהיא רק טיפה פחות גבוהה, אבל הפסגה הגבוהה ביותר של ההר, אף אחד לא הגיע. מי שיעשה את זה, יהיה הראשון. וגם מסתבך עם כל הבוטנים. אוקיי, ואם אתם לא רוצים לעבור על החוק, מה ההר הכי גבוה שאתם יכולים להיות הראשונים עליו? גם כאן יש קצת ויכוח פילוסופי, והפעם השאלה היא, מה זה הר? פשוט כי לרוב הערים יש כמה פסגות, והשאלה היא, מתי נקודה גבוהה מפסיקה להיחשב לפסגה קצת יותר נמוכה של הר אחר, ומתחילה להיחשב להר בפני עצמה? אז יש ויכוח בעניין, אבל אחת התשובות היותר מקובלות היא ש... ההר שאת השם שלו אני לא יודע לבטא, זה משהו כמו מוצ'ו קיש, הגובה שלו הוא 7,453 מטר, זה בפקיסטן, ואף אחד לא טיפס עליו אף פעם. זה חוקי? זה פשוט מאוד קשה. בתור התחלה, רק מלראות תמונה של ההר הזה, אפשר להבין למה מאוד קשה לטפס עליו. ההר הזה נראה כמו מישור שטוח לגמרי, שממת שלג, שמישהו העמיד על הצד. זה משטח בזווית של איזה 70 מעלות לרצפה, מכוסה בשלג שאני לא יודע מה מחזיק אותו שם, אבל נראה כאילו הוא יכול כל שנייה להידרדר ולמעוך אותך. האברסט נראה ידידותי לעומת ההר הזה. אבל אפילו לפני זה, עזבו לטפס על ההר, להגיע אליו זה קשה. הוא נמצא באזור כל כך מבודד, בקצה הפחות אופנתי של פקיסטן, באמצע שממה הררית עוינת שלהגיע אל ההר הזה, זה אתגר. וגם את הפסי הערים מנוסים, מנדיפים בדרך כלל לא לנסות. בשביל מה? יש ערים אחרים. אז לא רק שאף אחד לא הצליח אף פעם לכבוש את ההר הזה, כמעט אף אחד לא ניסה. ב-2014 נעשה הניסיון האחרון, נכון לעכשיו, של מטפס בריטי שהגיע עד ל-6,000 מטר, ואז החליט לוותר. ויש עוד כאלה. יש עוד הרבה ערים שאף אחד, ככל הידוע, לא טיפס עליהם עדיין. אבל, כמובן, לכולם יש סיבה טובה. אם אף אחד לא כבש אותם, זה לא בגלל שלא שמו לב אליהם, אלא בגלל שזה לא קל. ועדיין, גם את הערים האלה כבר גילו. יודעים שהם שם, פשוט לא טיפסו עליהם עדיין. אם אתם רוצים לגלות משהו חדש, לראות משהו שאף אחד לא ראה קודם, יש לכם עוד אפשרות. במקום לעלות למעלה, אתם יכולים ללכת בכיוון ההפוך. למטה. בגיאורגיה יש אזור הררי מאוד יפה, מאוד ירוק. הרבה עשב מסביב, ובין לבין, על צלע של מדרון קטן וירוק, יש בור. זה בור לא גדול, קל מאוד לפספס אותו, זה חריץ באורך של אולי 3 מטר ורוחב מטר, שאם תלכו טיפה ימינה, לא תראו אותו בכלל. בקיצור, זה מסוג הדברים שההורים שלכם בטיולים אומרים, תיזהרו לאן שאתם הולכים, שלא תיפלו לבור. זאת לא איזו כניסה מרשימה עם שלטים. כשאתם מסתכלים למטה לתוך הבור הזה, אתם רואים חושך. עכשיו הוא די עמוק הבור הזה מתברר, אם תרצו לרדת לתוכו תצטרכו לעשות סנפלינג, לרדת עם חבל, ותוכלו לרדת 50 מטר למטה לתוך העומק של הבור הזה. זאת ירידה מאתגרת כי זה לא ישר, זה לא פשוט לרדת למטה. צריך לנוע הצידה, להבטח את עצמך מחדש כמה פעמים כי הבור מתפתל. אבל בסוף תגיעו לתחתית, למין חדר של מערה טבעית שנמצא שם. חושך מוחלט, כן? אבל אם הבאתם פנס, ואני מקווה שהבאתם פנס, מי יורד בלי פנס? תוכלו להסתכל קצת על המערה. לגבי רובנו, אם אתם עושים את זה, זה היה מספיק. ביקרתם בהרים בגיאורגיה, ירדתם בסנפלינג 50 מטר לתוך מערה, מספיק הרפתקאות ליום אחד. אפשר לצלם כמה תמונות לאינסטגרם ולעלות חזרה למעלה. אבל זה לא הכל. כי בחדר הזה, בתחתית יש כמה נקיקים צרים שממשיכים הלאה. הם כולם נראים כמו מבוי סתום, אבל יש אחד מאוד נמוך, אתם צריכים לזחול כדי להיכנס אליו. ואם אתם נכנסים, אתם מגלים שבעצם הוא ממשיך הלאה. הוא מאוד מאוד צר. כל הזמן אתם צריכים להידחק בין הקירות, וכל הזמן חושך מוחלט בהמשך. זה נראה כאילו עוד רגע אתם מגיעים לקצה למבוי סתום, אבל לא, הוא ממשיך הלאה, והלאה, והלאה, וכל הזמן נוטה קצת למטה, כך שאתם יורדים יותר ויותר עמוק, וזה לא נגמר. הוא מוביל לעוד חדרים, ועוד נקיקים, ועוד מנהרות, ועוד ארובות, שצריך גם בהם לרדת בסנפלינג. בנקודה מסוימת יש עוד ארובה ענקית של 116 מטר, שאתם צריכים לרדת למטה, וזה פשוט לא נגמר. המערה הזאת נקראת מערת קרוברה, או קרוברה ורוניה, והעומק של המערה הזאת, אם מוצאים את כל הנקיקים הנכונים, הוא יותר מ-2,000 מטר. זה כמו הגובה של החרמון. תחשבו, לרדת את הגובה של ההר למטה לתוך מערה. חוקרים שעשו את זה הגיעו לחלק הכי עמוק שאפשר, המים, כי בתחתית של כל העסק הזה יש מי תהום. ומישהו גם צלל לתוך המים האלה עוד 50 מטר. המערה לא נגמרת שם, היא ממשיכה עוד מתחת למים, כנראה לעומק של 2,500 או אפילו 2,700 מטר. מערת קרוברה נחשבה במשך הרבה זמן למערה הכי עמוקה בעולם, האברסט של המערות. אבל בניגוד לאברסט, שמאוד לא סביר שנגלה יום אחד שלידו בעצם היה כל הזמן הר עוד יותר גבוה שפשוט לא שמנו לב אליו עד עכשיו, במקרה הזה, לא רחוק משם יש מערה אחרת. שיום אחד מישהו חקר את הנקיק הנכון שלה והתברר שהיא עמוקה עוד יותר. יותר מ-2,200 מטר. וגם היא, סביר להניח, לא המערה הכי עמוקה בכדור הארץ. יש המון מערות שעדיין לא נחקרו. זה אומר שבמערה הזאת כל נקיק חדש כשאתם נכנסים אליו, אתם הראשונים אי פעם שנכנסים אליו. אתם הראשונים שרואים את מה שנמצא שם. ויש מה לראות. יש כל מיני מבנים מאוד יפים בתוך המערות האלה. יש היכלים גדולים, יש מערות נטיפים. במקסיקו יש מערה מפורסמת עם גבישים עצומים בגודלם. אפשר לגלות אפילו חייזרים. במערת קרוברה מצאו סוגים של חרקים שלא קיימים בשום מקום אחר בעולם. הם התפתחו באופן עצמאי בתוך המערה הזאת. זה באופן כמעט מילולי חייזרים. הם לא קשורים לשאר החיים בכדור הארץ. זה מאוד מעניין. הבעיה עם זה שזה מפחיד רצח. וגם מסוכן. לשוטט בתוך מערה זה לא קל. אתם צריכים להגיע עם ציוד של טיפוס הרים. זה כמו לטפס על הר, רק כשאתם עושים את זה הפוך, ובחושך מוחלט, ובלי אפשרות לחילוץ. משום שאם נשברת למישהו הרגל, בעומק של 2 קילומטר באדמה, אין ממש אפשרות להוציא אותו משם. אנשים מתים במקום הזה. רק המחשבה של לשוטט במשך שבועות על שבועות, כשיש מיליוני טונות של סלע מעליך, אותי זה מצמרר, אותי לא תמצאו שם. אבל מי אמר שלמצוא מקומות חדשים יהיה קל? בטח ככה זה היה גם פעם. לשוט לאמצע האוקיינוס כדי לחפש אי שאתם לא יודעים אם הוא שם, גם זה היה מאוד מסוכן, וזה בטח היה מפחיד. להיות ראשון זה מסוכן. אבל אתם יודעים, תמיד יש לכם את האפשרות להישאר בבית ולהגיב אני ראשון לסרטון ביוטיוב. אז מה הייתה השאלה? האם יש מקומות על כדור הארץ ביבשה שאף אדם עדיין לא היה בהם? התשובה היא כן, אבל תביאו פנס וסוודר. זאת הייתה התשובה. עוד שאלה שעולה לפעמים כשמדברים על אנטרקטיקה והמקומות שאף אחד לא היה בהם, זה למי בכלל שייכת אנטרקטיקה? אני אדבר על זה אחרי הפרסמות. תישארו, התמנו, כמו שאומרים לפעמים. ביי.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין, אנשוביז הוציאו קסטה חדשה, את חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי, תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ל-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, תרציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עם זה.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבלוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
היי, חזרתי. כל שטח יבשה בעולם כמעט שייך לאיזושהי מדינה, ואם מוצאים אחד שלא שייך לאף אחד, אז ישר מגיעה איזו מדינה, בדרך כלל בריטניה, וטוענת שזה שלה. אז מה עם אנטרקטיקה? למי היא שייכת? אנטרקטיקה היא כמו פיצה. אני לא אובססיבי. באמת, יש סיבה שאני אומר את זה. אנטרקטיקה מקיפה את הקוטב הדרומי, כלומר, אם תחשבו על הקוטב הדרומי בתור האמצע של הפיצה, איפה ששמים את שולחן הפלסטיק הלבן הקטן, אז החוף של אנטרקטיקה הוא השוליים, הקרסט של הפיצה מסביב. פיצה שמישהו כבר קרסם, כי היא לא ממש עגולה. בכל אופן, ב-1908, בריטניה, אלא מה, החליטה שחלק מהפיצה הזאת שלה. ההגדרה שלה הייתה כזאת, היא סימנה חלק מהחוף של אנטרקטיקה, איפה שהיו להם בסיסי מחקר, כלומר חלק מההיקף של הפיצה, ומקצה של החוף הזה סימנה קו ישר אל האמצע, אל הקוטב הדרומי, ומהקצה השני של החוף סימנה קו ישר אל הקוטב הדרומי, כלומר יצא להם מין משולש גדול כזה, כמו משולש גדול מאוד של פיצה קרה מאוד. הם אמרו, לא אכפת לנו משאר היבשת, אבל המשולש הזה שלנו. ואז באו מדינות אחרות והתחילו לקחת לעצמם פלחים אחרים, משולשים אחרים, בדיוק באותה שיטה. כל אחד סימנה קטע מהחוף, קווים ישרים משם לקוטב, חלק לקחו לעצמם משולשים גדולים ואהבים יותר, חלק דקים יותר, אז זה הפך את המפה הטריטוריאלית של אנטרקטיקה לפיצה שחולקה באופן לא שווה. המדינות שטוענות שחתיכה מאנטרקטיקה היא שלהם הן אוסטרליה וניו זילנד, שהן הכי קרובות לצד אחד של היבשת, צ'ילה וארגנטינה, שהן הכי קרובות מהצד השני, נורווגיה. ומה הקשר לנורווגיה? אז הראשון שהגיע לקוטב הדרומי, רואלד אמונדסן, היה נורווגי, אז הם יכולים לטעון, אנחנו היינו שם קודם. וצרפת, שמה הקשר שלה לאנטרקטיקה? אני לא יודע. היא לקחה לעצמת פרוסה ממש קטנה של הפיצה הזאת. ומעניין אגב שבין כל הפרוסות האלה, נשארה פרוסה אחת די גדולה, שאף אחד לא רצה. יש משולש אחד של אנטרקטיקה שאף מדינה מעולם לא טענה שהוא שלה. זה האזור היבשתי הכי גדול בעולם, בהפרש עצום, שלא שייך לאף אחד. הסיפור אבל מסתבך קצת כשמתברר שהחלקים של בריטניה, ארגנטינה וצ'ילה של הפיצה הזאת עולים אחד על השני. כלומר, יש חתיכה של הפיצה שכל שלושתן טוענות שהיא שלהן. כשיש כמה מדינות שונות שטוענות שאותו שטח שייך להן, זה האופן שבו מתחילות מלחמות. רק שבמקרה הזה זאת מלחמה קרה, מאוד קרה, כי מי ילחם? חמישה מדענים ילכו מכות אחד עם השני, אף אחד לא ישלח צבא לאנטרקטיקה, זה לא שווה את זה. חוץ מזה, כל הטענות האלה לבעלות על שטח באנטרקטיקה ממילא מפוקפקות, כי כדי לקחת טענה כזאת ברצינות צריך קודם כל שיהיו בשטח תושבים שרואים את עצמם כאזרחים של מדינה כלשהי, אבל באנטרקטיקה אין תושבים, לא תושבי קבע לפחות. אף אחד לא היה יליד אנטרקטיקה. את הבעיה הזאת ניסו לפתור ארגנטינה וצ'ילה בזה שהם שלחו לאנטרקטיקה, אני לא צוחק דרך אגב, זה דבר שקרה, הן שלחו לשם נשים בהיריון, כדי שהן ילדו את הילדים שלהן באנטרקטיקה. יש 11 אנשים בעולם שנולדו באנטרקטיקה, אז ארגנטינה יכולה לטעון שיש תושבי אנטרקטיקה הארגנטינאית מלידה, וצ'ילה טוענת את אותו הדבר. לכן המלחמה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, על אנטרקטיקה בין ארגנטינה לצ'ילה, היא המלחמה היחידה בהיסטוריה שמספר ההרוגים בה הוא שלילי. כלומר, לא רק שאף אחד לא נהרג במלחמה הזאת, להפך, כמה אנשים נולדו בה. בכל אופן, ב-1959, כל המדינות האלה וגם כמה אחרות חתמו על אמנה שמסכמת שאנטרקטיקה היא שמורת טבע בינלאומית. ההסכם הזה לא מבטל את כל הטענות של המדינות שחלק כזה או חלק אחר של אנטרקטיקה הוא שלהן, אבל לאף אחד לא באמת אכפת מהטענות האלה, והיום הרבה מדינות אחרות מקימות בסיסי מחקר בשטח שכביכול שייך למדינה אחרת, ושום מלחמה לא פורצת. אז כרגע שורר באנטרקטיקה שלום קר, וזה ימשיך ככה, כנראה עד שימצאו שם נפט, או עד שתתחיל התקוממות הפינגווינים. זאת הייתה התשובה. אם אתם רוצים לשמוע עוד על המשלחת הראשונה לשקע מריאנה, רן סיפר על זה בפרק 56 של עושים היסטוריה, הוא נמצא אי שם בארכיון. אם אתם מתעניינים בשטחים בעולם שלא שייכים לאף אחד, יש עוד שטח כזה שעליו דיברתי בפרק איזו מדינה של הפודקאסט המובן מאליו. אם אתם רוצים לשמוע הרצאות שלי, אתם יכולים להזמין אותי דרך ספיקרס באתר של עושים היסטוריה, או להתעדכן בעמוד הפייסבוק דורון פישלר נגד העולם. דור קומט מפיק ועורך את התוכנית, אביב שם טוב, תמיכה מורלית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, דורון פישלר, אני. לילה טוב. כל פתר? אתה יכול כאילו, זה לא שיעור, אתה לא יכול, לא צריך להחביא את הטלפון.
לא משנה, אני באוספיה.
מה עם אוספיה?
היום אני צריך להגיע לאוספיה.
למה אתה צריך להגיע היום באוספיה, אדור?
מסיבת רווקים.
למה באוספיה?
לא פחור. לא ברור, זה רוצה ממני תשובות לוגיסטיות.
אוספיה זה מקום שלא, איש לא דרך בו. זה לא נכון. אני עכשיו חושש כל הזמן שאתה תשים את זה בסוף, אז צריך להגיד סליחה לתושבי אוספיה, אתם בסדר, אתם שם, אני יודע שאתם קיימים. שש בית.
זה היה שש בית, נכון?
זה היה שבע א'. איך הגעת לשש בית עכשיו?
אוספיה מוציאה אותי מריכוז.
אוספיה מוציאה אותי מריכוז, נשמע כמו שיר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.